לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת בהעלותך. בהעלותך את הנרות. את הפרשה הזו אנחנו נקרא שוב בעזרת השם בחנוכה. אבל שבוע שעבר היה פרשת נשא, ולשם שינוי, לא כמו כל השנים, הפעם פרשת נשא הייתה לפני מתן תורה. בדרך כלל פרשת נשא יוצא אחרי מתן תורה. שבת היה פרשת נשא, ומוצאי שבת היה ליל חג השבועות. וביום שישי אני הכנתי דרשה, שבת לפני חג מתן תורה. הדרשה נסובה על נושא של דרך ארץ קדמה לתורה. ביום ראשון יהיה תורה, בשבת דרך ארץ. מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? אבל רבותיי, קיבלתי שיעור מאלף. מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? הודיעו לי מהצוות המפיקים המארגנים שביום שישי הזה אין לי דרשה, מכיוון שזה גם ערב חג, אז צריך הרבה מוזיקה, הרבה שירים. אז עכשיו אני כבר יודע מה זה דרך ארץ קדמה לתורה. אם עכשיו צריך להיות מתן תורה, אז לפני מתן תורה צריך הרבה שירים. טוב, אני לא קיבלתי את הדרך ארץ הזה, אני מציע לכם לשפוט לבד. האם זה דרך ארץ או שזה דרך הארץ? דרך ארץ. על כל פנים, אנחנו השבוע רבותיי בפרשת בהעלותך. פרשה עשירה, הרבה נושאים, ואני רוצה לגעת במשהו מעניין מהפרשה. כולנו יודעים שבפרשה זו יש משהו שונה שאין בהרבה מקומות. יש את זה גם בספר תהילים בעוד מקום אחד. יש נון הפוכה. פעמיים נון הפוכה, זה כזה מין סוגריים כאלה. נון הפוכה להפריד בין פורענות לפורענות. הייתה פורענות אחת שקוראים לה מתעוננים, היה שם מגפה וצרה, התעוננו. על מה התעוננו? שהמן לא מצא חן בעיניהם, המן היה טעים, בריא, מזין, הכל, לא מצא חן בעיניהם. ולפני כן הייתה עוד פורענות. מה הייתה הפורענות של לפני כן? ויסעו העם מהר סיני. אז רשי מביא על זה את חז"ל, כתינוק הבורח מבית הספר. יש פורענות אחת שעזבו את הר סיני, ויש עוד פורענות שקיבלו מכות בגלל שלא מצא חן בעיניהם המן. אז פורענות אחת ועוד פורענות שנייה, וכאן רבותיי אני לא מבין. הפורענות השנייה אני מבין, קיבלו מכות, היה עונש. פורענות זה עונש. תינוק הבורח מבית הספר זה לא פורענות, זה רק אולי מקסימום הכנה לפורענות. אם נגיד שהתינוק ברח מבית הספר ורץ ישר לתוך שדה מוקשים, ככה ישר, הוא לא נכנס, הוא לא יצא מהשער הראשי, שלא יתפסו אותו, אז הוא יצא מהשער האחורי. השער האחורי יש שם בוץ ואיזה תעלות פתוחות, ולא יודע, ונחשים ועקרבים ושדות, וזאבים ונמרים ועריות. אז הייתי אומר שהוא ברח, שהוא הלך לפורענות. אבל אם הוא ברח מבית הספר, מה הבעיה? הוא ברח הביתה, הוא ברח לגינה, הלך לשחק, הלך לדשא, לישון קצת. איפה הפורענות? התשובה היא, זה בעצמו פורענות. זה לא רק זרע של פורענות, זה לא רק מפה תבוא פורענות. לברוח מבית הספר, לברוח. ללכת מבית הספר לאיזה בית מדרש קטן, לשבת בשקט וללמוד, זה לא פורענות. לברוח, להימלט, כזו הנחת רווחה, השתחררנו מהלימודים, השתחררנו מלהתקדם בחיים, אני רוצה לשבת רגל על רגל ולסגת אחורה. רבותיי, כשיושבים רגל על רגל ולא עושים כלום, זו נסיגה, נסיגה היא טבעית. הברירת מחדל שלנו היא רעה. כך כתוב בתחילת, בערס הבריאה, בתחילת החומש. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. לא צריך ללמד אותנו להיות רעים. צריך ללמד אותנו להיות טובים. אם לא ילמדו אותנו להיות רעים, ולא ילמדו אותנו להיות טובים, אנחנו מה נהיה? ניוטרל, נכון? לא ילמדו את זה ולא ילמדו את זה. לא, רבותיי, אנחנו נהיה רעים. למה? מה קרה? רב חנוך, מה זה אתה רואה כל כך? אני, יש כוח המשיכה, כוח המשיכה מושך כלפי מטה. כדי להגיע למעלה צריך להכניס בתוך הנשמה קצת גז הליום, קצת תורה, קצת רוחניות, קצת אווירה רכה, גמישה, עדינה, מתרוממת. בלי זה אנחנו נסחבים כלפי מטה. ממילא, תינוק הבורח מבית הספר זה לא הכנה לפורענות, זו הפורענות במיטבה. ועל כך רבותיי אני רוצה טיפ טיפה, לא הייתי אומר להרחיב, הייתי אומר יותר פשוט להבין, אני רוצה להבין את זה, תקשיבו, לפי הסדר. יש גמרא במסכת סנהדרין, מיד בהתחלה, די בהתחלה, בדף חף, חף עמוד א', יש פסוק שכולנו מכירים, כי אנחנו אומרים אותו בליל שבת, בשיר עוד לפני הקידוש, באשת חיל. אנחנו אומרים שקר אכן, והבל היופי, אישה, יראת השם היא תתהלל. אז מי שאומר את זה אצלו בבית ומסתכל על אמא שלו ועל אשתו, יופי, זה באמת 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 נכון ואמיתי. אבל כולנו יודעים ששלמה המלך דיבר את כל דברי, את כל הדברים שלו במשלים ובחוכמה. 3,000 משלים על כל פסוק ופסוק, על כל חצי פסוק, שני חצי פסוקים זה שני נושאים. מים קרים על נפש עייפה, שמועה טובה מארץ מרחק. שני דברים. זה פסוק אחד. בכל אופן, אז חז"ל אומרים במסכת סנהדרין כמה וכמה הצעות, מה זה שקר אכן והבל היופי. הצעה ראשונה היא שזה יוסף הצדיק עם הניסיונות שלו, ובועז עם הניסיונות שלו. הצעה נוספת, כל מיני הצעות, יש גם הצעה שזה הכוונה לדור המדבר, דור מקבלי התורה, מה שאנחנו קוראים דור דעה. דור שנאמר עליו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, יחזקאל הנביא. אנחנו קראנו בהפטרה של חג השבועות, למי שלא נרדם, מי שלא נרדם, איזה ויחזה מראות אלוקים, והנה כן החשמל מתוך הכלל, מתוך הברק, מראות אלוקים, מראות אלוקים, מראות אלוקים הוא ראה. שפחה, אישה הכי פשוטה, שפחה. איזה אריתראית אחת שהביאו אותה, מכרו אותה שם בשוק, שפחה. בים סוף, קיבלה מראות אלוקים יותר גבוהים. כלומר, רבותיי, הרמה של אנשי דור המדבר, זה רמה שאנחנו לא יודעים לתאר אותה בכלל. רבא בר בר חנה היה פעם במדבר, והוא ראה אותם. הוא ראה אותם, העוצמה, הוא ניסה להמחיש בדברים גשמיים את העוצמה הרוחנית שלהם. הוא אומר שכשאחד מהם כופף את הרגל, אז מתחת הברך שלו יכול היה לעבור גמל ורוחבו. אם ננסה להמחיש את זה לגבעים פיזיים, אז הוא היה גבוה לפחות קילומטר. אבל בקילומטר, בקיצור, זה הכל רוחני. אנשי דור המדבר, אנשי דור המדבר, דור מקבלי התורה. זה שקר אכן. ומה זה הבל היופי? זה הדור של יהושע בן נון, שבאו לארץ ישראל, התנחלו בארץ, בנו אותה כל כך טוב שעד שמואל הנביא, הרבה שנים אחר כך, לא היה צריך שופט ולא היה צריך מושל. איש הישר בעיניו יעשה, כתוב, לא היה בימים אשר אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה לא נאמר כתיאור לאנרכיה, זה תיאור למצב שהכל היה באמת ישר, ישר וטוב, מצוין. עד שהם טעו לבקש מלך, התחילו כבר ללכת כמו כל הגויים, ואז מאז אנחנו רואים את זה עד היום איך זה נראה. בכל אופן, דור של יהושע בן נון, הדור השני אחרי מקבלי התורה, זה הבל היופי. עוד הצעה, זה הדור של חזקיהו המלך. בזמן חזקיהו המלך, כולם, אבל ממש כולם למדו תורה. למי שהיה כרם או שדה, היה מפקיר אותה, היה כי עם טיפול, בלי טיפול, כלומר, שיגדל בר, בלי טיפול, בלי גיזום, בלי ריסוס, בלי השקיה, קצת גדל. אז ישאיר את הכל לשמיר ולשעית, כלומר שיגדלו קוצים, וקצת מה שגדל זה הספיק לו. לא היה לאף אחד עיניים גדולות, בואו נפתח יקף, נעשה בפנים תחנת רכבת, רכבת מסע עם קרונות, יישאו יין לכל העולם, נהיה מיליונרים, מיליארדרים, טריליארדרים, 3 מנחתים של הליקופטרים יהיה לנו מעל הגג, ושתי בריכות חימום בתוך החצר ועוד 3 בחוץ, וחוץ לארץ פעמיים בשנה ביחטות. שום דבר, שום דבר. אני יכול לבצור מהכרם הגדול שלי 20 ליטר, זה מספיק לי לשנה שלמה כל שבת לעשות קידוש. והשאר, מה היה עם השאר? ישבו בבית המדרש. חובל עול מפני שמן. הוא לא של סדחריב, חובל מפני שמנו של חזקיהו, שדלק בבתי כנסיות ובבתי מדרשיות בלילה. ביום לא צריך שמן. שמן זה תאורה, שמן למאור. דלק בלילה. ולא מצאו מדן, איפה זה דן? כן? תל דן, בניאס. לא מצאו מדן ועד באר שבע. תינוק ותינוקת, ילדים קטנים בני 5-6, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, בהלכות הכי קשות, הכי מורכבות. תלמדו פעם אחד, מסכת אוהלות, מסכת קיילים. כל ילדים, ילדים בני 6, דיברו על זה בעל פה. אתה רואה שלושה ילדים עומדים שם, יושבים על, על איזה אבן ליד, ליד הגן ומדברים. על מה הם מדברים? עם אכבר, מי שנוגע באכבר, זה ראשון לטומה או אבא טומה. זה הנושאים שלהם היו. זה היה דור של חזקיהו. זה שקר אכן, והבל היופי. מי זו אישה יראת השם היא תתהלל? זה דורו של רבי יהודה בר רבי אלעאי. מה היה דורו של רבי יהודה בר רבי אלעאי? כל כך נפלא. והגמרא אומרת שהיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת, ועוסקים בתורה. כלומר, היה עוני מחריד לכל שישה תלמידים. לחלק את היום, את ה-24 שעות של היממה ל-6, זה כל אחד מקבל 4 שעות. הייתה מיטה אחת לכל שישה תלמידים, וכל תלמיד ישן בתורנות 4 שעות. אחד ישן מ-12 בלילה עד 4 בבוקר, קם, מ-4 עד 8 ישן התלמיד השני, מ-8 עד 12 בצהריים ישן התלמיד השלישי, מ-12 עד 4 אחר הצהריים ישן התלמיד הרביעי. תורנות על מיטה אחת, כל שישה תלמידים הייתה להם מיטה אחת בתורנות, אולי גם פיג'מה אחת. בנוברדוק הייתה חליפה אחת יפה עם עניבה ממשי, וכל חתן שהיה הולך להתחתן היה מקבל אותה, הולך איתה לחתונה, אחר כך מפשיט אותה בחזרה ותולה אותה על הקולב בשביל החתן הבא. זה לא שם, בנוברדוק זה לא היה שישה בתלית אחת, אלא 300. 300 היה בתלית אחת, זה היה ברוסיה, בעוני המחריד של רוסיה. בכל אופן, אז שישה היו מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. יש על כך כמה וכמה סיפורים יפים, אנחנו נחזור בחזרה לנושא הזה, אבל כדאי לפחות את הסיפורים היפים, שהגיעו פעם כמה עשירים גדולים לישיבת מיר, ורב נוסן צבי פינקל, זכרונו לברכה, עירח אותם, קיבל אותם, והוא סיפר להם את הגמרא שמה, ששישה, גמרא מסכת סנהדרין, שישה התכסו בתלית אחת. והוא אמר להם, שאל אותם, אתם יודעים איך הם שרדו את זה? אני אגיד לכם, גם בשואה היה אותו דבר. לכל שישה יהודים היה דרגש אחד, דרגש מייץ אחד, וימח שמם וזכרם נתנו סמיכה אחת קטנה מכונמת, עם קינים. זה קיבלו כל שישה. והיה להם קר, בלילה בפולין היה קר, בחורף. אז אם כל אחד היה סוחב את הסמיכה לעצמו, חמישה היו מתים ולמחרת הוא היה מת. כי הוא היה ישן עם אנשים אחרים והם היו סוחבים. אבל איך הם שרדו? כל אחד דחף את הסמיכה אל השני. כל אחד דחף את הסמיכה אל השני. כל אחד דאג לשני. כל אחד רצה בשביל השני. כך אמר רב נוסן צבי לעשירים האלה. והוא ממשיך הלאה ואומר, אתם כאן באמריקה, זה לא סיפור היה היום, סיפור היה לפני כמה שנים. אתם באמריקה זכיתם לסמיכה גדולה, ענקית. אל תסחבו אותה לעצמכם, תדחפו אותה לאחרים. תדחפו אותה כאן, לעניים בארץ ישראל, לנצרכים בעולם הישיבות. תדחפו את הסמיכה, אל תיקחו לעצמכם. מי שלוקח לעצמו, אין לו זכות הישרדות. מי שדוחף, הוא זה שישרוד. שישה תלמידים של רבי יהודה בר בילאי, שישנו עם תלית אחת, וכולם שרדו, כולם עברו. הנה, יש לנו היום את המשנה, ואת הגמרא, ואת התלמוד, ואת הרב, ואת הרמב״ם, ואת הרשב״ם, ואת כל חי. הכל יש לנו בזכות שזה ימשיך. תמשיכו אותה הלאה. היהודים שמעו, רעיון נחמד מאוד, תודה רבה, יפה, אולי שם תרמו לרב כל אחד הזה 1,800 או 2,000 דולר, והלכו. אחד מהשישה האלה, הסיפור הזה בער לו בלב. רב, כזה חמוד, כזה טוב, הוא כל כך צודק. עזב את החברים שלו שהמשיכו לה את האלף שהם רוצים, שילחו לאיזה מסעדות שהם רוצים, הוא חזר בחזרה לישיבת מיר, חיפש שוב את הראש ישיבה. בא אליו הביתה, הוציא מהכיס פנקס צ'קים, והוציא גם את, ונתן לרב, הוא אמר, הרב, שמעתי את מה שאמרת, לדחוף את הסמיכה לאחרים, אני דוחף את הסמיכה עליכם, קח את הפנקס צ'קים, קח את העת, תרשום איזה סכום שאתה רוצה, מה שאתה חושב שצריך, גם אם זה יהיה שש ספרות לא מפחיד אותי. הרב הסתכל עליו, הסתכל על הפנקס צ'קים, לקח ורשם $1,500, תלש את הצ'ק, נתן לעשיר בחזרה את הפנקס צ'קים, נתן לו את העת, החזיק את הצ'ק של $1,500, ואמר לו, אני שוב דוחף את השמיכה אליך. קח את הצ'ק הזה, רד למטה כאן, ממש ליד הישיבה, יש חנות של תשמישי קדושה, תקנה לעצמך זוג תפילין מהודרות, ותתחיל להניח תפילין מהודרות. זהו, שישה בתלית אחת. ואם אתם רוצים עוד סיפורים על שישה בתלית אחת, יש לי כמה שאתם רוצים, אבל זה יהיה על חשבון הפרשת השבוע. אז לא, 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 לא נספר את זה. אז נמשיך הלאה. אני שואל, איך זה יכול להיות, נכון שזה מסירות נפש, אולי גם אולי אתם יודעים רגע עוד שני אחת, שישה מתכסים בתלית אחת, זה נקרא שהם למדו בשישיות, זה לא רק תלית פיזית, אלא כמו, אני לא יודע אם אתם יודעים, התימנים בתימן, כל ארבעה או שישה או שמונה ילדים ישבו מסביב ספר אחד, היו מעט ספרים, ולמדו, אחד היה קורא מהצד, אחד היה קורא מאחור, אחד קורא מקדימה, אחד קורא מלמעלה, כל אחד מצד אחר, וככה למדו לקרוא, זה נקרא גם כן סוג של שישה בספר אחד. הם שם התלמידים היו מאוד מאוחדים, כל שישה ביחד עשו חברות, למדו בכל נושא, אתם יודעים, היום קוראים לזה חוכמת המונים. מישהו אחד יודע קצת, עוד מישהו יודע עוד קצת, ועוד מישהו יודע עוד קצת. הם ישבו שישיות, 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 שתיים, שתיים, שתיים ככה ביחד, צד אחד פתוח כדי שלהיכנס ולצאת, ועל כל נושא הם דנים וכל אחד אומר את הדעה שלו. זה גם כן אפשרות שיש. בכל אופן, איך שלא יהיה, הייתה אחדות, הייתה אחווה. ורבותיי, אני רוצה לשאול שאלה קשה. דורו של משה רבנו, זה דור דעה, דור שהעניקו את החמה בקומתם. דורו של יהושע בן נון, כמו הירח. דורו של חזקיהו, זכו לניסים, הלכו לישון בלילה, קמו בבוקר 180 אלף ראשי גייסות. כלומר, 180 אלף מפקדים של צבא סנחריב, פגרים מתים. דור כזה גדול, וזה שקר החן, וזה הבל היופי, ופתאום מצאת כאן איזה בית מדרש אחד מאולתר באיזשהו קרוון עזוב, בלי חלונות, בלי זכוכיות, בלי זה, ושם יושבים כמה בעוני ומחסור, ומתווכחים עם בהרת קדמה לשיער לבן, או שיער לבן קדם לבהרת, או מתווכחים על נושא אחר, וזה אישה עירת השם היא תתהלל, למה זה יותר תתהלל מכל מה שהיה עד עכשיו? התשובה לשאלה הזאת היא תהיה קרש קפיצה לפרשת השבוע. הדור של משה רבנו כולם היו צדיקים. בטח שכולם היו צדיקים, זו הייתה האווירה. זו הייתה המנטליות. הרי איך זה התחיל? הקדוש ברוך הוא קפא עליהם הר כגיגית. אתה כאן נמצא באמצע המדבר. או שאתה מקבל את התורה או שאני משחרר אותך, לך תסתדר לבד. אף אחד לא יצליח להסתדר לבד במדבר. אז הייתה להם ברירה, אז הם אמרו נעשה ונשמע, אבל איזה נעשה ואיזה נשמע, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח. לא הייתה להם ברירה. הדר קיבלו, נכון, אני יודע שבזמן מרדכי, קיבלו את התורה, שוב, הפעם, ליהודים את האורה ושמחה וססון ועיקר. ססון זה ועיקר, תורה, כבוד, בכבוד, בשמחה. אבל לפחות במדבר, כשהם היו, אז נכון שכולם, כולם, כולם, כולם היו נורא צדיקים. אבל רבותיי, האם למישהו הייתה אפשרות אחרת? מישהו יכול היה לא להיות צדיק? אז נכון שהם היו צדיקים, אבל זה שקר החן. חן זה משהו חיצוני, זה לא משהו אמיתי, זה ככה נראה, חן, חן. יש חינניות כזאת, זה לא משהו מהבתוכו של הבתוכו, זה ככה חיצוני. אותו דבר היה בזמן יהושע, כבר אחרי 40 שנה שכולם לומדים ממשה רבנו, זו הייתה אווירה, מי שהיה מאחר לתפילה, כלומר מגיע חצי שעה לפני תחילת התפילה במקום שעה וחצי, וואי איזה בושה, הוא התבייש להיכנס לבית הכנסת, בית הכנסת כבר מלא מפה לפה, אין מקום לעמוד, אין מקום לשבת. איזה אווירה מחשמלת. אם האווירה הזו נכנסו לארץ ישראל, מי יכול לפרוש? למי יש אומץ לפרוש? זו אווירה, זו הייתה, כיבדו אך ורק את לומדי התורה, כיבדו אך ורק את הצדיקים, מי שהיה קצת מזייף, הוא היה מבוזה, אז ודאי שכולם צדיקים. אותו דבר בדורו של חזקיהו. דורו של חזקיהו, איזה צדיקים כולם היו. לא מצאו תינוק ותינוקת. מדן ועד באר שבע. שלא היו בקיאים בנושאים הכי מסובכים של התורה. חיו את זה. אז ודאי שכולם היו צדיקים. אבל הדור של רבי יהודה ברבי אלוהי, זה היה דור אחר. זה כבר היה דור שהגויים שלטו, הרומאים הרשעים הסתובבו כאן, והם עשו צרות ליהודים, ומי שרצה להתייוון או רק חצי יווני להיות, או רק חצי גוי להיות, היה מקבל סוס לרכב עליו, ועבד לרוץ לפניו, והוא היה מתקדם בדרגות, והוא היה מכובד. ולומדי התורה, איך כתוב שם בסוף מסכת סוטה, יראה השם ימאסו. מזלזלים בהם, ומי שבחוכמת סופרים תשרח. מה אתה לומד את הדברים הפרימיטיביים העתיקים האלה? בוא, יש היום תיאוריות חדשות, משוכללות, וכיבדו אותם, הדתיים היו נראים כאלה של פעם, פרימיטיביים. התביישו ללכת ברחוב עם, עם, עם חליפה ומגבעת. מה זה? בוא הנה, אתה גם דויס. ושם, מילא לפחות יושב, יש שם איזה מממן אחד מיליארדר מאמריקה, וכל מי שאף על פי כן מוכן לשבת וללמוד תורה מקבל 4,000 שקל בחודש או 17,000 שקל בחודש. מילא, יהיו כמה שהתגנבו, התגנבו, התגנבו, ורק דקה אחת לפני שמגיעים לבית הכנסת שמים כיפה ונכנסים. לא! עוני מחריד! אין סמיכות, אין אוכל, בקושי אוספים את הקצוות של הפיצה מהפח השפע שילדים השאירו אתמול בלילה. אין אוכל, אין כלום. בצורה כזו שישה מתכסים בתלית אחת ולומדים תורה. מתוך מחסור, כלומר זה היה משהו אמיתי מהבתוכו. שקר אכן חיצוני, נכון, איזה יופי, פרוז'קטורים. הבל היופי, חיצוני, נכון, איזה יופי, זרקורים. אישה עירת השם, משהו עירה פנימית, לבתוכו שלה בתוכו, דורו של רבי יהודה ברבי אלי. כלפי מה הדברים אמורים? אתם זוכרים, ואם לא, אז אני אזכיר. אנחנו התחלנו עם הזה שהפרשה מתחילה עם נון, נון הפוכה. מה יש נון הפוכה? בהתחלה הם אמרו, נפשנו קצה לו, בהתחלה הם אמרו, בהתחלה הם עזבו את, את הר סיני. לעזוב את הר סיני, אז אמרנו, זה פורענות, או שזה קדם פורענות? ישבנו, זו פורענות. מה הייתה הפורענות? מיד, רק יוצאים מהבית הכנסת, לא יוצאים בשביל ללכת לאיזה בית הכנסת אחר, יוצאים בשביל, עזבנו את הר סיני, כתינו כבוי ריח מבית הספר, עוד מצווה ועוד מצווה, די, 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 אין כוח. רק עזבנו אותם כבר, והיא העם כמתעוננים, יש תלונות, על מה יש תלונות? על המן. תלונות? על המן? מה רע במן? מה לא טוב במן? נו, מה אתם אומרים? מה לא טוב במן? איי ואי ואי, אם אני הייתי יודע מה טוב במן, הייתי יכול גם להסביר מה לא טוב במן. ואף על פי שאני לא יודע, רבותיי, אנחנו ננסה לגעת קצת מה טוב, ואחר כך מה רע, על מה הם התלוננו, ומה זה קשור לרבי יהודה ברבי אלי. אבל דקה של מוזיקה, איך אמרנו, מוזיקה זה דרך ארץ קדמה לתורה, לא? אז בבקשה, קחו דקה של דרך ארץ.
ותיק ימו רחמך, ימו רחמך, וחוסנה על בן אהובך. ותיק ימו רחמך, ימו רחמך, וחוסנה על בן אהובך. ותיק ימו רחמך, ימו רחמך, וחוסנה על בן אהובך. ותיק ימו רחמך, ימו רחמך, וחוסנה על בן אהובך. כי זה כמה נחשוף נחשפתי לראות בתפארת עוזך, כי זה כמה נחשוף נחשפתי לראות, לראות בתפארת עוזך. אלך עמדך עמדה ליבי וחוסנה, אלך עמדך וחוסנה ואל תתעלם, וחוסנה ואל תתעלם. ותיק ימו רחמך, ימו רחמך, וחוסנה על בן אהובך. ותיק ימו רחמך, ימו רחמך, וחוסנה על בן אהובך. כי זה כמה נחשוף נחשפתי לראות בתפארת עוזך, כי זה כמה נחשוף נחשפתי לראות, לראות בתפארת עוזך. אלך עמדה, עמדה ליבי, וחוסנה ואל תתעלם. אלך עמדה, עמדה ליבי, וחוסנה ואל תתעלם, וחוסנה ואל תתעלם.
בתקופה של דור המדבר, בתקופה שבני ישראל היו שם עם משה רבנו, בכל האווירה הנהדרת הזו, לא היה עוד משהו חוץ מתורה וחוץ מלקיים מצוות וחוץ מלעבוד את השם וחוץ מללכת לבית המקדש, לראות את הכהן הגדול בעבודתו ולראות. זה הייתה האווירה. סביב הנושאים האלה נסובו כל השיחות. לא היה רדיו, לא היה עיתון, לא היה וואטסאפ, לא ידעו מה שקורה בכל העולם מסביב. שום דבר, שום דבר. היה את המחנה של בני ישראל עם התורה ועבודת השם במשכן במרכז. ממילא, מי היה מכובד? מי שהיה צדיק. מי שהיה יותר צדיק, היה יותר מכובד. לא היה עוד כבוד. לא היה סוג כבוד, כי אני יודע מה, זה עשיר, זה זמר, זה ספורטיבי, זה אתלטי, זה אני יודע, זה מצליחן, זה יודע לעשות שירים, כל מיני קריטריונים נוספים שאנשים ממציאים, או שזה יודע לפסל יפה באבן או בעץ, או לא יודע, בגבס. שום קשקושים כאלה לא היו. היה אך ורק מי גדול בתורה ובעבודת השם. נקודה. ממילא כולם, יש תחרות, העולם הוא תחרותי, אין מה לעשות. זה מעלה, מעלה גדולה, נכון? כתוב, לא תחמוד, בית ריחה, שור ריחה, אבל לא כתוב לא תחמוד, כמו לא תגנוב. יש פירוט, מה לא לחמוד? מה שלא לחמוד, לא לחמוד. מה שכן לחמוד, חייבים לחמוד. קוראים לזה קנאת סופרים. אני חומד, אלה חמדה ליבי, אני חומד! אני חומד את התורה, התורה היא נקרא חמדת לבבי, דניאל נקרא איש חמודות, חמוד, לחמוד, תחרות, כל אחד, כשבית המקדש, סליחה, כשעם ישראל היה במדבר, במה הם חמדו? להיות צדיקים, חמדו, קינו בצדיקים הגדולים. אז יש אנשים שיודעים לעבוד קשה ונהיים צדיקים, עובדים, עד מאוחר בלילה ולומדים ומשננים ומתאמצים וחוזרים ועושים עובדים, אומו לתוירה, לא הבנת משהו, אל תמשיך לקטע הבא, תחזור עוד פעם, יותר לאט, יותר לאט, יותר לאט, עם שימת לב, ועוד, וגם ישים אומו בתפילה, החזון איש, כולם יודעים שהוא היה עמל בתורה בצורה מדהימה, לאט, לאט, מתאמץ, מקמת את המצח, משתדל, הוא העיד שיותר הרבה עמל הוא השקיע בתפילה מאשר בתורה. שאלו פעם את הנציב איזו שאלה על איזה טויספס אחד קשה, מסובך, מורכב, אז הוא אומר, זה? על הטויספס הזה אני בכיתי 3 ימים. בכיתי, בכיתי לקדוש ברוך הוא שיפתח לי את העיניים. בקיצור, אויבדי השם אמיתיים, אמיתיים, אמיתיים זה בתוירו ובאבוידו. והאנשים מקנים בהם. אז יש אנשים שהולכים בעקבותם, ויש אנשים שעושים קיצור דרך. מה הבעיה לעשות קיצור דרך? לוקחים איזה בגדי שירין, משי, עם כאלה, איך קוראים לזה, עם כתיפה בצדדים, עם אבנת עבה, 66 חוטים, 3 טליתות צמר, 1 על השנייה עם חוט חלט זורח, זוהר, ושטריימל, חצי מטר גובה, תפילין, בומבילות, נראות כמו אבטיח, עושים הרבה 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 הצגה, קונים סידור הכי גדול שיש, הכי שמן שיש, עם כריכה מאור, עם כוונות הרשש, שמים אותו על הסטנדר, שהוא יהיה כל היום על הסטנדר, גם כשהוא לא מתפלל. כשכל מי שבא היום לבית הכנסת יראה עם איזה סידור מתפלל, הרב, המקובל, המלובן, המלומד בניסים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ושאר כל מיני תארי כבוד. ואנשים חיפשו את זה, כי זה מה שחשוב, חשוב ומכובד, אז אני רוצה להיות מכובד. אבל רבותיי, הגיע המן, מן, וטרף להם את כל ההצגה על הפנים. מן ירד לכל אחד ואחד בדיוק קרוב או רחוק הביתה, כמו שהיה קרוב או רחוק אל הקדוש ברוך הוא. מי שהיה באמת באמת קרוב עם הקדוש ברוך הוא, אז ירד לו מן לא סתם ליד הדלת, בגובה עמה, בגובה 60 סנטימטר, אפילו להתכופף הוא לא צריך. כמו שקית שוקו ולחמניה, יש כזו חברה שמסתובבת ומחלקת על הבוקר, בחמש בבוקר, לחמניה טריה עם שקית שוקו לפי הזמנה. אז הלחמניה והשקית שוקו לא נמצאים על הרצפה, אלא תלויים על הידית של הדלת מבחוץ. פעם בחודש מגיע חשבון. אפילו את זה לא היה צריך להתכופף. זה הצדיק, הצדיק. מי שהיה פחות צדיק, היה צריך ללכת עד הפינה של הגרם המדרגות. עוד פחות, עושה סיבוב אחד. עוד פחות היו כאלה שהיו צריכים להגיע, מרחקים גדולים. שעתו העם וליקטו. שעתו, מלשון לשות, לא שתו, היו שותים. שעתו. שעתו העם וליקטו, מרחקים, מרחקים, כל אחד לפי המצב. וזה לא כל כך מצא חן בעיני ההוא שנורא חשוב היה לו להיות גדול בעיני הציבור. כי את השטריימל הכי גדול הוא כבר קנה. ואת הנעליים הכי אדמוריות הוא כבר הזמין, והכל הוא כבר עשה, והוא כבר שכנע את כל הסביבה, את כל האנשים בבית הכנסת, הוא כבר שכנע שאין צדיק כמוהו. אבל מה נעשה? את הקדוש ברוך הוא לא הצלחת לשכנע, מותק שלי. אתה צדיק נסתר. למה נסתר? שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע שאתה צדיק. כזה צדיק נסתר אתה. וואו, נסתר, 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 ממש נסתר מחמתו. בכל אופן, אז בני ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. לא קלוקל שהיה מקולקל, אולי היה מקולקל. אבל לא היה לו קולסטרול, ולא היה בו חומר משמר, ולא היה בו צבע מאכל, ולא היה בו שום דבר לא טוב. הכל היה טבעי, טעים, בריא, מזין, נבלה באיברים. קלוקל זה נקרא שהוא מקלקל את ההצגה. זה מה שהם לא רצו. גם ההצגה חשובה משהו. היי כמה הצגה חשובה, זהו. אז אם כן, בני ישראל לא רצו, לא, 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 לא כולם, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. הצדיקים, יופי, מצוין, היום לא ירד מן, מצוין, לא ירד מן בדיוק כמו שאני רוצה, מצוין, עכשיו אני נבדוק בדיוק מה צריך לתקן, מה צריך לשפר, מזל שיש מישהו שמחזיק אותי קצר, הלוואי שיחזיק אותי עוד יותר קצר, הלוואי שיחזיק אותי עוד יותר קצר, זה נקרא דרך אגב צדיק ורע לו. אנשים חושבים שרע לו, לצדיקים בעצמם לא רע, אבל הם מקבלים מכות, הם מזמינים אותם. על כל טעות קטנה, הם לא רוצים ויתורים. הם רוצים, תשמור אותי קצר, טעיתי, תרביץ, תחתוך כל מה שלא טוב. הנה, עכשיו אם כן, בואו נחזור בחזרה להתחלה. אני מתחיל, איפה זה אוחז? הגמרא מספרת במסכת נדרים, שפעם איזה גויה אחת, ראתה את רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא. והוא היה נראה יפה, פניו צוהלות, זורחות. אז היא אמרה לו, רבי ודיין, אתה גם שותה יין וגם אתה הרי דיין, אז איך אתה שותה יין? כזה פרצוף אדום זורח, ככה עם אף אדום כמו תפוח אדמה אדום, יש רק לאלה שכלי אדם שלהם יוצאים יותר מדי החוצה בגלל עודף אלכוהול. מה זה? אתה שותה? אמר לה, אני שותה יין? מה פתאום? חוכמת השם תאיר פניו, התורה מאירה לי את הפנים. ואם את חושבת שאולי בכל אופן אני קצת שותה, אז תדעי לך שרק את היין שאני שותה בליל סדר, ארבע כוסות שצריך לשתות, וחגירנה לצדעי, אני חוגר לי את הראש, הראש כואב לי, יש לי כאבי ראש, עד עצרת, מפסח עד חג השבועות, כלומר במשך כל החמישים יום האלה שהשבוע, בשבוע שעבר, סליחה, גמרנו אותם, אני מחזיק את ה... את הצדעי, את הצדעים, את הראש, יש לי כאבי ראש מהחודש הזה. הרעיון הוא פשוט. יש לו כאבי ראש מאלכוהול, אבל מה בפורים? הוא לא שותה יין? אולי. מה פה? הוא לא שותה? אולי. הכל אולי. אבל איזה מין דוגמה הוא נתן שהראש כואב לי מפסח עד חג השבועות? התשובה פשוטה. בפסח יצאו בני ישראל ממצרים. הפכו להיות בני חורין. די, אין בוס. אין נוגס. אין אדון. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. קח כיסא נוח. תביא איתך שישייה בירה. וגם קח קצת פיצוחים, לא יודע מה. קח כיסא נוח עם כובע מצחייה, עם עוד ארבע חבילות חפיסות סיגריות, או לא יודע מה, נרגילה. לך לשפת הים עם כיסא נוח, צא בבוקר, ועד שאתה לא גמר שישייה בירה גדולה כזו, של חצי ליטר כל אחד. זהו, עד הערב. מחר, בואי נעד, השישייה נגמרה כבר בארבע אחרי צורם, אני הייתי בים עד שבע. מחר תיקח תשעה בקבוקים, שלא יחסר המזג. פתאום בא מישהו שאל, בואי נעד, יש לך איזה בקבוק בירה בשבילי? אין בעיה, מחר אתה לוקח, על מחר אתה לוקח עשרה בקבוקים. אין מה לעשות, משעמם. מי יצאנו ממצרים, פסח, משעמם, 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 משעמם. עד מתי? עד חג השבועות. חג השבועות קיבלנו את התורה, די, גמרנו, עכשיו יש מה לעשות. מה זה מה לעשות? אתה תקום בחמש בבוקר ותלמד את 12 בלילה, תראה שלא הספקת כלום, אתה צריך חצי שעה גם לפני בבוקר, ועוד חצי שעה אחרי, ואיפה לישון בלילה? לא נשע, נכניס את הרגליים לתוך מים קרים, כדי לא להירדם, ולעבוד יותר קשה. אבל אומר רבי יהודה, החמישים יום האלה, מפסח שהשתחררנו, עד חג השבועות שקיבלנו את התורה, זה היה חמישים יום של כאב ראש, היינו צריכים לחגור את הראש רק, משתגעים, משתגעים מלא לעשות כלום. כמה זמן אפשר לא לעשות כלום? ואם אתם רוצים שאני אוכיח לכם כמה גרוע זה לא לעשות כלום, כמה גרוע זה שאין לחץ, שאין אילוץ, אז בואו נתחיל עם כמה סיפורים. הסיפור הראשון, מפרשת השבוע, בני ישראל התלוננו על המן. למה, 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 למה אתם מתלוננים? מה קרה לכם? נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה רע בלחם? בריא, טעים, מזין, איזה טעם שאתה רוצה, יש לך בו, הכל יש לך בו. יש לי על זה הרבה הסברים, כבר אמרתי אותם לפני כמה שנים. הסברים ציניים וחזקים, אבל תכלס, מה באמת היה גרוע במן? רבותיי, התשובה במן לא היה גרוע שום דבר. הגרוע היה שאין להם מה לעשות. אנשים שמשעמם להם, מחפשים על מה לקטר. כששני בני זוג רבים, ובאים לאחד שעושה שלום בית, הוא יודע. הוא יודע מראש, עוד לפני שהם מתחילים לדבר, הוא מתחיל להסביר עליה, והיא מסבירה עליו, והיא מסבירה על אבא שלו, והוא מסביר על אבא שלה, והוא מסביר על אמא שלו, ואמא שלה מסבירה על אמא שלה. בקיצור, הכל קשקושים מקושקשים. שני בני זוג יצאו נהדר לדרך. ביררו אחד על השני, הוא טוב והיא טובה, הם נחמדים, הם היו יכולים לבנות בית לתפארת. הבעיה היחידה שלהם היא שמשעמם להם. כשמשעמם, אז מתחילים לרטון. מה אתה אמרת לאמא שלי אתמול? מה אתה אמרת לאבא שלי? איך את לוחצת על השורפרת של המשחת שיניים? ואיך אתה לקחת את השמן? ומה אתה עשית כאן? ולמה עשית כאן? די! תתחילו לעשות משהו יעיל לאנושות, תתחילו לשכוח מלריב. פעם אחת מישהו התארח אצל שני בני זוג, הוא רואה אותם שותקים כמו דגים. היא מרימה טלפון, מדברת יפה, נחמד, אבא שלה, אח שלה, אחים שלה, אחיות שלה, הוא מרים טלפון, מדבר יפה, אבל הם בינם ולעצמם שקט, דממה. עוברים אחד ליד השני, שקוף. אחרי שעתיים, שלוש, זה היה נראה לו הזוי, שבת שלמה הוא היה שם, דממה, דממה בין השניים, זוג דגים. אבל רק ביניהם. מוצאי שבת, הוא קצת סקרן, קצת חופר כזה, שואל, תגידו לי, רבותיי, היה נראה לי שאתם לא מדברים אחד עם השני, מה, יש כאן איזה חס ושלום, איזה ברוגז, איזה משהו כתוב, לא תסנה את אחיך בלבביך, אסור. אמרו לו, לא חס ושלום, שונאים? אנחנו לא שונאים. נו, אז מה? היינו אצל מגשר, אנחנו היה לנו הרבה מריבות, היינו אצל מגשר, עושה שלום בית, אז הוא אמר לנו, לא לריב. אז אנחנו לא רבים. רגע, רגע, אני לא מבין. חוץ מעל לריב, אין על מה עוד לדבר? אם אתם לא רבים, אז לא מדברים? כן, על מה אני יכול לדבר איתה? רק על לריב. וואי, מה קרה פה? משעמם לאנשים. הגמרא אומרת שאישה שהביאה, אישה חייבת כל מיני מלאכות, נכון? הגמרא מסכת כתובות. אישה חייבת כל מיני עבודות לבעלה, לאפות, לבשל, לתגן, וקיצור, לא חשוב, בזמן חז"ל היו דוגמאות אחרות, היום גם הדוגמאות אחרות. עכשיו, מה האישה עשירה? הביאה איתה שפחה. אדוני הבעל, אני צריכה לתגן חביתה כל בוקר כשאתה חוזר מהתפילה, כן, תפקיד שלי, כן? בבקשה, השפחה תעשה את זה. אני צריכה גם להציע את המיטה, יש לי עוד שפחה. שש שפחות היא הביאה, ושפחה אחת מבשלת לכל החמש שפחות, וגם לי וגם לך. מה הבעיה? לא. היא צריכה לעשות מלאכה בבית. לטוות בצמר, לעשות, לסרוק סוודרים לילדים. לא יודע, כל מה שכתוב באשת חיל היא צריכה לעשות. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בלב בעלה ושאלה לו יחסר גמלת אותו ולא יחסר דרשת צמר ופשתים וטעס בחפץ כפיה הייתה כי אני עוד סוחר ממרחק תביא לחמה. ואתה קם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערות תעזמם השדה ותיקח היום מפרי ידי נטעה חרם, טעם הכיתוב שחר בקיצור, הכל עד שתגיע לפסוק שמתחיל באות נון. נו, מה זה? נודע בשערים בעלה. אם את היא אשת חיל, יהיה נודע בשערים בעלה. אבל אם את כל היום תרתני ותקטרי, והוא ירתן עליך וירתן עליך, אתם שלכם תהיו ג'וקים. ג'וקים קטנים, 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 קטנים. את רוצה, עד אות נון את ממלאת, מי אות נון תפקיד שלו נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ, וזה חוזר אלייך בחזרה. סדין עשתה ותמכור, חגור נתנה לכנעני, בקיצור. אבל למה רבים? כי משעמם. אז חז"ל אומרים ששעמום מביא לידי שיגעון. זה הלשון של הגמרא שם במסכת כתובות. יפה. עכשיו אם אתם רוצים דוגמה מפרשת השבוע, לא קרה פרשת השבוע, קצת פרשת השבוע, מן. ליהודים היה מן. ואם יש מן, לא צריך לדאוג לאוכל. והיה גם ענני כבוד שהיו מחבסים את הבגדים, אז לא צריך לחבס. והנעליים גדלו ביחד עם הרגליים, כמו בייבי גרו גדל ביחד עם התינוק, לא צריך בגדים, לא צריך כלום. אז מה עושים כל היום? אני אגיד לכם מה עושים, תקשיבו טוב. חז"ל אומרים שכשארון הכהן נפטר, אתם יודעים, באור ההר, מכירים את הסיפור הזה, בראש חודש אב הוא נפטר. 80 אלף אנשים שקוראים להם אהרון, הלכו ללוויה שלו. 80 אלף אהרון. למה קראו להם אהרון? כי ההורים רבו, הסתכסכו, רצו להתגרש, הגיע אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, בן איש לאשתו, עשה להם שלום בית, והם חזרו בחזרה לחיות, ונולד להם בן, ועל שם עושה שלום במרומיו, עושה השלום הגדול, על שמו קראו לתינוק אהרון. מזל טוב. אז זה היה 80 אלף אהרון. הסטטיסטיקה אומרת, רבותיי, שהלידות, כך כתוב בשלוחן אורך, הלידות הן מחצה זכרים, מחצה נקבות. אם יש 80 אלף אהרון, אז יש גם 80 אלף בנות שנולדו מהשלום בית שעשו להורים, נכון? כלומר, 160 אלף מריבות, אהרון הכהן סגר והשלים בין בני זוג. והוא לא סתם השלים, השלים ככה שהם לא יריבו אחר כך בעוד 10 שנים גם כן, לא גמרנו, די, די, סגר את זה עם פלומבה, עם מסמרים מפלדה, אין לריב יותר. אז 160 אלף לידות, מזל טוב, יש בזכות אהרון הכהן. במשך 40 שנה, 160 אלף פעמים לעשות שלום בית, זאת אומרת שצריך לעשות 50 שלום בית כל יום. כל יום שלום בית, רבותיי, שלום בית לא עושים בשלוש שניות. צריך לשמוע מה אתה אומר, ולהגיד לאישה, וואי, כמה בעלך מצטער שהוא רב איתך, ולכל סיפור, לכל זוג צריך להמציא את הסיפורים היצירתיים שלו. אי אפשר לחזור על סיפור אחד שלוש פעמים, כי הם מספרים אחד לשני. בואי, אהרון הכהן היה אצלי, הוא אמר שמצטער, אתה אמר שמצטער. בקיצור, צריך להמציא סיפורים. 40 פעמים, רבותיי, כל שלום בית, לפחות, 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 צריך לערוך שעה. אין 40 שעות ביממה. אז אולי הוא לקח אותם בזוגות 2-2 או 3-3 ביחד, לא יודע. אבל תכלס, רבותיי, אהרון הכהן עשה מ-6 בבוקר עד 12 בלילה קבלת קהל שלום בית. ואני שואל אתכם, רבותיי, ותענו לי, אל דה, לא סתם שואל, בסדר, אז שואל. אני שואל אתכם, 160 אלף אנשים רבו? כל כך הרבה אנשים רבו, על מה? על מה? מה רע? מה קרה פה? 160 אלף אנשים, 160 מתוך 600 אלף, 160 אלף אנשים רבו. על מה רבו? 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 רגע, זה 160 אלף זוגות. אז זה כבר מיליון, זה 320 אלף, שליש מיליון. צ'י! חצי מהיהודים שבארץ ישראל, של מציאת מצרים, רבו. למה? מה, כל כך הבעלים היו רעים לנשים שלהן? שלהם. אנשים היו רעות לבעלים שלהן? התשובה אמורה במשפט אחד קצר. היה להם מן. היה להם משעמם. כשמשעמם מתחילים לרטון. כשרוטנים אז כלום לא מוצא חן בעיניך. אפילו מן. זהב טהור. אוכל יותר טעים מזה. השף הכי גדול בעולם לא יכול לעשות כאלה מאכלים. מגיע לבית מלון, מתחיל לרטון. זה אוכל זה, זה אוכל זה. בסוף הולך קונה שם איזה פיצה מגעילה משלשום יבשה בחוץ. כי לא, 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 לא. האוכל הזה לא שווה כלום. למה לא שווה כלום? רוטן שכמוך. רוטנים. בורחים. העם בורח מבית הספר. לאיפה אתה בורח? נתחיל לקטר. חזל אומרים, אנחנו נראה את זה בסוף חומש במדבר. איפה זה? לא זוכר, בסוף חומש ויקרא, סליחה. יש שם כמה ערך של כל אחד לפי הגיל. אז הגברים, אחרי גיל 60, המחיר שלהם יורד מאוד, צונח ממש, צניחה. ונשים לא. אז על זה מביא רש"י חז"ל, סבא בביתה, פחה בביתה. סבתא בביתה, סימנה טבא בביתה. כשיש סבתא בבית, אז יש טוב בבית, סבתא סורגת, עוזרת לטפל בילדים, אבל אם יש סבא בבית, פחה, פח, פח הוא מוקש בבית, כל היום מסרך את הרגליים שלו ומקטר, הולך לשם המקטר, הולך לשם המקטר, הולך לשירותים, שוכח להוריד את המים, שוכח לפתוח את הרגליים, מה זה? למה? כי הוא סבא בביתה, למה אתה בבית? יש כולל בלבטים, יש בית מדרש, לך לשיעורי תורה, לך תצא החוצה, תתרענן, תתחיל לחיות. אתה היית צעיר, הלכת עם שישייה של, של, של בירה לים. אתה זקן, אתה מתחיל להציק לכל האנשים מסביבך. אי וי וי, העם בורח מבית הספר. לאיפה אתה בורח? אתה בורח שתפגוש אחר כך בורות ופחתים? מה פתאום? הבריחה עצמה היא כבר הפורענות, זה לא קדם פורענות. ברחת מבית המדרש, הלכת אל תוהו, הלכת לאף מקום, ברחת, לא, אין לך כלום, אין לך כלום, 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 אין לך בחיים. אתם רוצים עוד כמה דוגמאות? יש עוד דוגמה אחת, אולי זמן לעוד דוגמה קטנה אחת. היה ויכוח בין קין והבל, בארץ הבריאה. קין היה איש אדמה, והבל היה רועה צאן. הבל, הבל זה שטויות. הבל, אבל אם, הכל הבל. בסוף קין הרג אותו, כי קין היה יותר חזק. לא כי קין צדק, הבל צדק, אבל הבל, נכון שזה הבל, אבל הבל מתעסק עם צון, צון זה כבר ביזנס, צון אפשר לגזוז אותם ולעשות טקסטיל ולעשות בגדים ולעשות כך כתוב בנציב, לעשות, הבל לא השאיר לעצמו זמן להתבזבז, הוא כבר הלך בגדול, איש העולם הגדול, הוא כבר תכנן את כל המפעלים הענקים האלה של, 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 את איקאה לבנות, לא יודע מה, את, 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 את הוול סטריט, את, את, את הכל, את כל העולם הוא הולך לכבוש. נכון שהוא הבל, אבל הוא לא מבזבז את הזמן. הוא לא יושב רגל על רגל וחולם. מה שאין כן, עובד אדמה. היום גם כן, יש כבר טרקטורים, יש כבר כמה שיטות חקלאות, כאן עובדים כאן, ככה, אבל פעם זה לא היה ככה. פעם אתה עובד בשעת הזריעה, איך אומר הרב אמר לתלמידים שלו, ביומד תשרי, ביומד ניסן, לא תתחזו כמי, בתשרי. זורעים, בניסן קוצרים, אלה החודשיים של השנה שעובדים. מה עושים כל השנה? רגל על רגל. לא עושים כלום. לא לעשות כלום, זה אם כל אבון, אם כל חטאת. הבטלה זה אם כל חטאת. זה לא הבטלה תביא. הבטלה היא כבר. מי שבורח מבית הספר לא יגיע אל הפחתים. זהו, זה הפחת בכבודו ובעצמו, בגדול. זה, אז אם כן, אמרנו שיש שתי פורנויות. יש פורנות אחת, העם התוננו וקיבלו מכות, הפורנות האחרת עזבו, ברחו מבית הספר. אם אתה יוצא מבית הספר, הולך למקום אחר, בסדר. לברוח זה נקרא שזה לא מדבר אליך. אז כמו שאמרנו, זה נקרא, או שזה נקרא, שקר אכן, חיצוני. ישבת בבית הספר, קיבלת 10, הצבעת תמיד, שורה ראשונה. עזבת את בית הספר, זורקים את כל התעודות לפח ולא מעניין אותי כלום. זה לא מסלול שיוביל אל הפחת. זה בעצמו הפחת. לעזוב את ההתעסקות עם הדברים החיוביים, מביא שיעמום, מביא שיגעון, מביא ניוון, ניוון שרירים בגוף, וניוון שכל במוח, וניוון נשמה, וניוון. זה מה שאנחנו צריכים להגיד, אשרנו, מה טוב חלקנו. קיבלנו את התורה, לא נברח מבית הספר, נברח לתוך בית הספר. אל איפה אנחנו בורחים עכשיו בעוד 3 שעות? אל תוך השבת. וואו, השבת תקבל אותנו בזרועות פתוחות. באהבה רבה, שבת קודש, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.